של החיילים, גלי צהל.
סולידריות טוטלית עם העמלים, עם הפועלות. אנו פנינו אל נחת הרוח, מה ששווה לחיות בעבורו בעולם הזה. באיבו של השבוע אנחנו מקדישים הלילה את הפרוגרמה הרדיופונית הפרולטרית, לייב אין דירקט, לזכרו של אדם גדול. לא להאמין שבכלל הייתה ביוגרפיה כזו. המחצית השנייה של המאה ה-20, שחקן מרכזי, מוקד מרכזי, אפשר לומר הבמה שעליה התרחש השינוי הגדול. קולם של ה-60's, לפחות בחלקו, מצוי על כתפיו של האיש הזה. הוא לא היה מוזיקאי, לא ליריציסט, אימיגרנט הוא היה, נמלט עד אשר הגיע לשערי אמריקה, וצמח להיות האמרגן הגדול ביותר, אפשר לומר, האימפרסריו של כל מה שקרה מחוף ועד חוף. חברות ונאמנים, זהו ביל גראם. אוקיי, רגע של הפנמה. ביל גראם, כוכבית קטנה שתמיד אומרים, לא קשור למטיף האבנחליסטה, סמודיאנטס, בילי גראם, לא קשור. זה בילי, בילי זה בילי, וביל זה ביל. ביל גראם. עכשיו, הסיבה שאני חוזר על השם שלו פעמים רבות, מכיוון שהוא לא נמצא בפרונט, אבל חסידים גדולים של מוזיקה בכלל, לא מדבר רק על אנשים איזוטריים שנניח מאזינים רק ל-Grateful Dead, או אוהבים משום מה יקני הברק, את סנטנה או דברים כאלה, אבל אנשים שאוהבים מוזיקה, ומדבר על המוזיקה של התקופה ההיא, של אמצע שנות ה-60, בואכה שנות ה-70, זה השנים הקריטיות האלה של ה-counter culture, אז מי ששומע הופעות חיות יודע מי זה ביל גראם, יודע, מרגיש קרוב אליו. הוא היה פותח את ההופעות, הוא היה מכריז עליהן, מכיוון שהוא היה בעל המקומות שבהם זה קרה, מכיוון שהוא היה מרגן, ומכיוון שהוא ידע למי לתת צ'אנס על הבמה, את מי לקדם, והאיש הזה הוא צומת דרכים קריטי. ומה שעוד יותר מסמר כל שיער, זה הסיפור שלו, הביוגרפיה של ביל גראם. איך צמח להיות בן אדם כזה בארצות הברית של אמריקה. ואנחנו תכף נבין עד כמה זה קשור גם אלינו דוברי העברית. אבל כדי ללכת בנתיבות האולמות מהפילמור איסט, אחר כך לעבור ולחצות את כל היבשת, להגיע לסן פרנסיסקו, הסתובב שם וחפש את ווינטרלנד ואת הבולרום ואת הקרוסל וזה, אנחנו צריכים מדריך, צריכים מדריך, אין מה לעשות, זו נסיעה קבוצתית, מאזינים יקרים, זה לא עכשיו כל אחד לנפשו, ויש לנו מדריך. מחברה גיאוגרפית, גיל רס כאן באופן. מה שלומך?
אני ערב טוב.
אפשר לומר שבעצם הלכת בעקבותיו של ביל גרהם. זאת אומרת, כל בן אדם, אתה, אני אציג אותך למאזינים, כי אתה קצת חדש פה בשעה הזו, אבל אתה בעצם האימפרסריו של הרגע והמוזיקה השחורה בארץ ישראל. אתה, זאת אומרת, אתה קולגה, גם קונקורנציה, לא הספקת. לא, אתה לא יצא לך לעבור מהופעה להופעה במסוק, נכון?
לא, אבל
אז אתה לא אימפרסריו.
זו הסיבה באמת שקניתי ישר את הספר כשהוא יצא. הספר ביל גרהם פרזנטס, My Life Inside Rock and Out. וואו. כי כולנו התחלנו עם הרוק, עם הרוק אנד רול אז.
אז בואו נגיד כמה שהייתי כללי בהתחלה, אז אתה קנית את הספר, הספר הזה אגב יצא ב-1992, שנה אחרי שהוא הלך כן. לעולמו, אנחנו נגיע גם לזה.
זה ספר רעיונות דרך אגב, פשוט מראיינים את האנשים שהיו סביב ביל גרהם, וגם אותו עצמו.
כן. יש אפילו איזה סיפור, בתשמעת סביבה, הקלטה של אחת ההקלטות של ההופעה של ה-Grateful Dead, שאחד החברים בלהקה אומר ש... באיזושהי נקודה בזמן, ב-1900, בין 68-69, ביל גרהם הפך להיות חבר מקובל, פורמלי, ב-Grateful Dead. זאת אומרת, להקות ומוזיקאים שעברו ועבדו איתו, ראו בו שותף לדרך, גם אם לא חבר, כפי שהוא גם מתבטא, טיפוס קצת, אתה תכף תספר לנו על האישיות שלו וזה, אבל זה באמת פלא פלאים, בהתחשב בהיסטוריה של האיש הזה, ואיך הוא הגיע להיות מוקד מרכזי כל כך חשוב, ואנחנו נשמע לאורך הפרקים. עוד הודעה, זוהי תוכנית רבת פרקים. זה לא יהיה שידור אחד וגמרנו. זה תוכנית רבת פרקים, והדרך נפקחת לאורך. אז בעצם אנחנו נשמע את כל הלהקות, שעברו תחת, במקומות שאותם הוא ניהל, כן? ותחת האמרגנות שלו.
נכון, וזו בעצם תקופה של הלידה של הרוק. כי אנחנו, פשוט הפופ, בוא נגיד, כבר היה קיים. הביטלס נניח היו נחשבים כפופ מיוזיק.
כן.
אבל בתקופה של ביל גרהם היא התקופה המדהימה של שנות ה-60, מה שנקרא ה-Summer of Love בסן פרנסיסקו.
כן.
1965-1967, התקופה, תקופת C של סן פרנסיסקו.
הרפובליקה של סן פרנסיסקו, כן.
הקומונה.
כן.
זה פשוט התקופה של ההיפים. ארצות הברית... הנשיא הוא ג'ונסון, שקיבל את התפקיד לאחר הרצח של קנדי, ארצות הברית בטראומה אחרי הרצח של קנדי, וגם בסוג של טראומה עם מלחמת וייטנאם. כך שהתנועה הזו של ההיפים היא תנועה שסוחפת ממש את הנוער בקליפורניה, וביל גרהם הוא האדם הנכון, שנמצא בזמן הנכון.
וואו, זו אמירה רצינית.
ובמקום הנכון.
וואו.
תראה, עובדה, עובדה שהוא הצליח.
זו אמירה רצינית
שאנחנו... אתה נניח אם היית ביל גרהם והיית עושה אודישן ללהקות, מה היית בוחר, רק בלוז?
וגם מתוך הבלוז, רק דבר אחד.
זהו, אז הוא עשה אודישן, הוא עשה אודישן, 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 והוא זה ש...
אתה יודע, הרבה פעמים כשמדברים, הזכרנו את הדברים האלה, כשנניח מדברים על מפיקים יהודים שהתעסקו בעולם הבלוז, כמו חברת צ'ס והביהרי ברודרס, והסלוגנים שחוזרים עליהם ואומרים אותם ככה כדי שיכנסו לתוך הנפש, כן, אפילו blacks plus Jews equals blues, אז זה דבר אחד, פה מדובר על מישהו שזה לא שהוא הלך וזיהה בשנות ה-50, שנות ה-30, הייתה לו אוזן לשמוע דברים שקרו מבחינה פרוגרסיבית, מתקדמת, פוסט-בלוזית, פוסט-רוק'נ'רולית, זאת אומרת, דברים גם על העולם הפסיכדלי, בוא נגיד כאילו רק את ה... תן ככה בשביל פריסת הגזרה, על אילו להקות אנחנו מדברים שעבדו יחד עם ביל גרהם, שביל גרהם עשה להם את החיים קלים יותר.
ביל גרהם בצעירותו, מה שנקרא, היה חובב סלסה, אוקיי? הוא היה בניו יורק, תפנה לדבר.
זה לא הרוטב ששמים ב... זה לדוס,
הסלסה זה בעצם מוזיקה שהקובנים הביאו איתם לניו יורק.
הוא עבר דרך קובה, נכון?
וביל גרהם, אבל תשמע, הוא פשוט, באמת, עברו באולמות שהוא ניהל כל ההרכבים של, של, של הרוק האמריקאי.
שמות.
כי זה, זה התחיל מג'פסון אלפן and Grateful Dead, וזה הסתיים גם עם ברוס ספרינגסטין, וזה עבר דרך מיילס דייוויס, והאולמות שהיו
בבעלותו,
היה גם שם תיאטרון,
נכון.
והיו שם גם אספות חברתיות ופוליטיות. זאת אומרת...
אבל כולם, רק בוא נגיד, כי...
הכל היה בתוך הגל הזה של הגל שיש, שבעצם זה היה מהפכה.
נכון, אז ג'ניס ג'ופלין and the big, וג'ימי הנדריקס, וצ'אק ברי, וגם דילן.
אוטיס רדינג, מאדי וולטרס.
רק לפני כמה זמן דיברנו על ה-Last Waltz, כן? רק על הוואלס האחרון, שם ביל גרהם. ביל גרהם גם נכח בתוך הקולנוע.
זה סיפור מדהים דרך אגב על ההופעה של The Band, שאולי נספיק עוד היום.
טוב, אז כדי שנספיק, אנחנו צריכים גם להשתמש בפטפונים ולהתקדם, לנוע איתם. סאונדמנית שלנו היום זה אופיר ברוך. Big up yourself. אנחנו ננסה להיות לא אורתודוקסים בתוכניות של ביל גרהם, כקונטרה לביל גרהם. ננסה להיות לא אורתודוקסים, במובן הזה שאנחנו ננסה להשמיע דברים קצת יותר מאשר ה-Grateful Dead. אני מבטיח. אז נפתח, הכל מה שאני משמיע הלילה, זה הקלטות, כמעט רובן ככולן, אני אגיד אם לא, מהפילמור איסט. הפילמור איסט, רק נגיד, זה מקום שהיה קיים באיזשהו שלב, ביל גרהם, אמצע שנות ה-60, יותר לקראת הסוף, פתח אותו ב-68, במרץ 68, זה היה שם איזה תיאטרון, אנחנו תכף נדבר על המקום עצמו, הוא פתח והפך אותו למה שנקרא וניו, למקום של הופעות. הפילמור איסט היה אפשר להגיד, כמו אומרים, המקה, אין איך הביטוי הזה, זה היה הפילגרימאז' הגדול, אנשים עלו לרגל לפילמור איסט, שמה קרה מה שקרה, בעולם קרה בפילמור איסט.
והוא המציא את המושג הזה, electric ballroom.
Electric ballroom.
זה לא רק dance floor כזה, זה פשוט electric ballroom.
וזה היה בניו יורק,
הפילמור איסט. ואמרו שתושבי סן פרנסיסקו נגועים בסינדרום הזה, פשוט קראו לזה סינדרום, כי כולם נהרו לפילמור איסט.
וואו, אז בוא נראה, אם הלכנו ביום הנכון, פתאום מצאנו את ה-Quick Silver Messenger Service. לזכרו של ביל גרהם. בתחילת הימים אמרו שהקוויק סילבר מסנג'ר סרוויס זו להקה שיכולה לקחת את כל הקופה כמו הגרייטפול דד. אך לא. זה מה... טוב, זה כבר מהסוף. זה מה... A closing of the Fillmore East. זה היה ב-1971. אנחנו נגיע ל-closing of the Fillmore East. זה היה Quicksilver Messenger Service. וזה רק, אתה יודע, איך אומרים, מה הביטוי? זה מצמרר, לא מצמרר, מרגש, מרגש בוודאי. לחשוב על אותם צעירים, ילידי שנות ה-40, עולים לרגל... אל, אל, אל הבחור הזה, ביל גראם, ביל גראם שנולד ב-1931, ככה עשור יותר, עשור וחצי יותר מהגילאים של המוזיקאים המובילים של התקופה ההיא, לא נולד בארצות הברית של אמריקה, רחוק מכך, נולד בהקשרים אחרים לגמרי, ואיתנו באולפן נמצא גיל רס. 1931 נולד בגרמניה, ברלין, להורים, יהודים פליטים שברחו מרוסיה תחת השם וולודיה גראז'ונקה. זה היה שמו, וולודיה גראז'ונקה. כמה אחיות, הורים אוהבים, חיים בברלין, ברחו לשם מהרוסים, וכל זה מלורוזמו ערב עליית הקטסטרופה הבאה בעולם, וזה הנציונל סוציאליזם בגרמניה.
כן, צריך גם לציין ש יומיים לאחר שנולד אביו נפטר, וכך שהוא בעצם גודל עם
יומיים אחרי שנולד
ביל גראם, הוא גודל במשפחה בעצם עם אמא שלו וחמש אחיות. באיזשהו שלב עם עליית הנאציזם,
רגע, תתקרב בבקשה. כן? תן לי להיות האימפרסריו שלך להיום. תתקרב למיקרופון.
אני רואה את ה... כן, אז זה מרחק מעולה.
כן.
אז יש לי נוכח מבחינה ווקאלית. כמה סאונד צ'קים היו שם אפילו. בכל אופן,
אז חמש אחיות.
כן, ואימא שלו פשוט מחלצת אותו מגרמניה, כשהוא בגיל 9, ביחד עם אחותו, והסוכנות היהודית מארגנת איכשהו מין כזה מעבר לצרפת. פשוט בורחים לצרפת, 65 ילדים נמצאים בקבוצה הזו. בצרפת, עם כיבוש צרפת על ידי הנאצים, הם בורחים כל הקבוצה לספרד.
נכון.
מספרד הם מגיעים לקזבלנקה.
אלה יתומים יהודים. יתומים יהודים שפשוט מצליחים ברגע האחרון.
זאת אומרת יתומים. זה לא מדויק, כי המשפחות פשוט מסרו את הילדים בכדי להציל אותם.
נכון.
בשלב הזה לא כולם יתומים בכלל. אבל מקזבלנקה הם מגיעים לדקר בסנגל, משם לאיי ברמודה, ומשם לניו יורק, לאליס איילנד, המקום שכל הפליטים והאימיגרנטס מגיעים אליו כשמגיעים לניו יורק.
נכון. יום חג למוזיקה היה 24 בספטמבר 1941. מדוע? כי ביל גראם הגיע ועשה את הדרך הארוכה, וזה, כן, לא יאמן, בחורצ'יק בגיל כל כך צעיר, בלי אימא שלו, מי, כמו שאמרת, מפריז, אולי נעשה רק את המהלך הארוך כדי להבין מה זו עלייה לרגל, כן? מה זה מסע נדודים? מה זו פליטות? ממרסיי, דרך הפירנאים, כמו שאמרת, לברצלונה, מברצלונה למדריד, ממדריד לליסבון רס, מליסבון לקזבלנקה, מקזבלנקה לדקר, מדקר לברמודה ולקובה שם, ואז ניו יורק.
ומתוך כל ה-65 ילדים נשארו רק 11. 11 הגיעו לניו יורק, חלק נפטרו בדרך, חלק נשארו עם מכירים או חברים, או במרכזי סיוע של הסוכנות היהודית.
הוא מגיע לארצות הברית, לא יודע מילה באנגלית.
לא יודע מילה באנגלית, והוא בעצם מחכה עכשיו באליס איילנד, במרכז קליטה, שמשפחה תבוא ותאמץ אותו בעצם.
כן.
אין לו משפחה, הוא כרגע, הוא בעצם מועמד לאימוץ, ולוקח חודשיים, הוא הילד האחרון שבוחרים בו, הוא כל בוקר מספר על זה בספר, כל בוקר הוא מצטחצח, הוא כולו שומר על מראה כמה שיותר נאה, בכדי כן. שסוף סוף יאספו אותו. אבל זה קורה רק לאחר חודשיים, וכל משפחה יהודית שאוספת אחד מהילדים, מקבלת $48 לחודש. אוקיי? זה הסכום שהמשפחה כן. מקבלת, שאז $48 זה היה בכל זאת סכום יחסית לא גבוה, אבל סכום בכל זאת, אתה יודע,
אולי נזכיר את העובדה, כן, איזה סכום, לא גבוה, סכום אבל, אבל סכום.
אפשר, כן. אפשר להשוות אותו היום לאולי שווה ערך ל-$700-800. לא, הערכה.
לא, אני לא יכול
לתת לך. לא התייעצתי עם
אני לא יכול לתת לך לזרוק כאלה מספרים.
לא, אוקיי.
לא, יש תוכניות טלוויזיה, אני מוצא אצלם כאלה.
כמה על ההודדוג?
אבל לא יכול להיות שגם
אצלם. ההודדוג על ה-10 סנט.
בסדר, בחישוב, אוקיי, באלגוריתם, איך קוראים לזה, של גיל רס, כשעו דולר, אבל בסדר, צריך לבדוק את זה. הקופנים זה סכום, $48. נגיד דבר אחד, שההורים, נזכיר את זה כי זה מעניין להתפתחות, וולודיה, גרז'ונקה, הכינוי של ההורים כינו אותו כשהוא גדל בגרמניה, ההורים, אמא שלו, כי אבא שלו כאמור מת יומיים אחרי שהוא נולד, אבל במשפחה קראו לו וולפגנג. וכשהוא הגיע לארצות הברית, כפי שאתה אומר, ממתין למשפחה שתאמץ אותו, גם צריכה לדעת קצת גרמנית וצרפתית, הוא גם רכש צרפתית בתקופה שהוא היה בצרפת. עומד לו וולפגנג גרז'ונקה בניו יורק, ומדבר עם המבטא הגרמני הזה, לומד אנגלית אט-אט, עם מבטא גרמני עמוק.
נכון.
והילדים בכיתה קוראים לו נאצי. הוא בורח מהנאצים היהודי, והשנאה האנטי-גרמנית מזהה אותו עם הנאצים, ולכן גרז'ונקה הצעיר יושב מול הראי, כך הוא סיפר, ומלמד את עצמו יום-יום להיפטר מן המבטא הגרמני באופן טוטלמו.
כן, כן.
ולדבר אנגלית, ובד בבד למחוק את כל השנים האלה שאתה עכשיו דיברת, את כל שנות ברלין, עליית הנאציזם והבריחה, למחוק את זה מהזיכרון שלו.
כן, זו תקופה שהוא דרך אגב, הוא מסיים את הלימודים, אבל במקביל הוא עובד גם כשליח, והוא מצליח בעצם להחזיר את $48 האלו, ופשוט להרגיש שהוא גם כן תורם למשפחה החדשה שלו, שדרך אגב אימצה אותו, כי הם רצו ללמד את הבן שלהם צרפתית, והוא היה גם דובר צרפתית. אבל זהו, הצליח באמת להגיע למפתן ניו יורקי, ואז פשוט הוא גם באיזשהו שלב מתחיל להכיר את רחובות ניו יורק.
וכמובן בורא את עצמו מחדש מוולודיה גרז'ונקה לביל גראם.
כן.
יאמן. זה מוכר לך? גם קשור לסרט שהופיע בו ביל גראם. קרידנס קליר ווטר ריווייבל.
גדולים.
סוזי קיו. כל מי שראה אפוקליפסה עכשיו. זוכר את ביל גראם עולה שם תחת הבימוי. Creedence Clearwater Revival, תחיית מאה אמונה הזקים. זה הופעה שהייתה ב-14 במרץ 1969 בפילמור ווסט בסן פרנסיסקו. עוד דבר אחד לפני שאנחנו נמשיך, בעצם שני דברים. גיל רס בונשטיין יושב כאן מולי באולפן לזכרו של ביל גרם, כמעט קולגה, איי, 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 איי. ורציתי להגיד ככה, קודם כל תודה רבה למאזינים ומאזינות שמקשיבים תמיד ועולים כל מיני התחלקויות לשון שלנו ככה ודברים, כי בכל אופן הדברים נערמים והארכיונים גדולים מאוד, ואפילו כל התקליטים פה איתי, אז מסתבר שבשגגה, אני פשוט אמרתי את זה, בגלל שהיה גם פילמור איסט וגם פילמור ווסט, שני דברים שונים, אחד בקצה המזרחי בניו יורק, שני בקצה המערבי, הם הוצבו זה כנגד זה, אפשר לומר כמו בועז ויחין עמודי בית המקדש, בבחינת, והקלוזינג, of פילמור, התקליט הכפול הנהדר שהבאתי אותו בנוסחת הקומפקט דיסק, אני אשמיע את זה. זה כבר לא עושים ככה, אה? קומפקט דיסקים כפולים, זה היה נהדר. הייתי קונה ריקים כאלה ועושה הופעות של הדד בפנים. כל פנים, אז הבאתי את הקומפקט כי אין לי את זה על ויניל, אז ה-Quick Silver Messenger שהשמענו זה כמובן ה-Closing, ה-Last Days של פילמור, זה ה-Last Days של הפילמור ווסט. לא של הפילמור איסט, למרות שהפילמורים נסגרו פחות או יותר רס באותו זמן, ב-1971, הימים האחרונים של הפילמור ווסט נמתחו בין 29 ביוני ל-4 ביולי 1971. נגמר פרק הפילמור וכל הדברים הללו, זה החברים שהתאגדו כדי להגיד שלום, תודה לביל גרם, וגם קצת לעשות כמה ג'ובות על הדרך. איך מגיע בן אדם מאליס איילנד, עם המשפחה המאמץ, $8, הולך קצת לעבוד, שליח, מסנג'ר, להיות אמפרסריו של להקות אוונגרדיות מתקדמות, top of the list, ולפתוח את הווניוז הכי חשובים, גם במערב וגם במזרח?
תשמע, זה קורה לו מאוחר, כי בעצם עד גיל 33, ביל גרם, בעצם עושה עבודות מזדמנות. הוא התחיל, דיברנו על זה כשליח, וממשיך כמלצר, וממשיך כמישהו שמעביר מכוניות מהחוף המזרחי לחוף המערבי. בינתיים בשנים האלו הוא פוגש את חלק מהחיות שלו, ששתי החיות מגיעות גם כן לארצות הברית ועוברות להתגורר בקליפורניה.
אולי רק נוסיף פרט אחד, כי אנחנו מדלגים כבר לשנים שאחרי המלחמה, את זה לא אמרנו, אמו שנשארה מאחור נספתה באושוויץ, כן? זה, זה לא, זה לא משפחה ששפר גורלה מהבחינה הזו והצליחה כולה להימלא, זה גם האבא הלך והאימא שנשארה שם נספתה באושוויץ, שתי אחיות נשארו באירופה, אחת בווינה, אחת בשוויץ, נכון? ושתי אחיות הגיעו לארצות הברית של אמריקה.
אבל הם הגיעו אחרי המלחמה, ובזמן המלחמה ביל גרם, שמרגיש שהוא אמריקן, אוקיי? הוא פשוט מתגייס לצבא.
מלחמת קוריאה.
מגיע למלחמת קוריאה, שם יש לו תפקיד בפרונט ליין, ממש בקו החזית, ביחידת מודיעין.
זאת אומרת, לא משמן מחטים על הפטיפון של הרדיו הצבאי.
לא, 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 הוא לוחם, והוא מקבל, דרך אגב, כשהוא משתחרר, הוא מקבל מדליות, כי הוא נפצע. פשוט נפצע באחת הפעולות, הוא קיבל את הפרפל קרוס, ועוד מדליה אחת.
כן, בסטאר ברונז, לא ויקטורי.
הברונז סטאר, נכון.
ויקטורי, כל מדליה אתה תקרא לה ויקטורי. סטאר ברונז ופרפל הארט.
כל מדליה אמורה באמת לסמן סוג של ויקטורי.
שים לב, שלא יתעצבנו מאזינים, לא פרפל קרוס, אלא פרפל הארט, לב הארגמן. זה המדליה טופ של המדליות, וגם סטאר ברונז הוא מקבל, כוכב ברונזה, הוא פעם באיזה ראיון שואל אותו הראיין, נדמה לי זה היה ב-74, הוא אומר לו בתיק הצבאי שלך יש שלושה משפטים צבאיים ומדליית פרפל הארט, לב ארגמן, איך זה מסתדר? אז אומר לו ביל גרם, מה הבעיה? הייתי חייל עצבני, אבל טוב.
כן, היו לו התקפות של התקפות עצבים.
נו, איך אפשר לא? איך אפשר לא? וכל המסעות והנאצים והצרפתי וה...
זהו, בכל אופן, תשמע.
אז רגע, הוא מגיע לחוף המערבי בעצם כדי לחיות קרוב לאחותו.
כן, זו אחת הסיבות, והוא גם, תשמע, הוא מתאהב בחוף המערבי. אבל בעצם הוא ממשיך למלצר. הפעם הוא ממלצר בבית מלון שכל הג'אט-סט היהודית, היהודים מבלים שם. כך שהוא מצליח אפילו לגרום להקים שם מה שנקרא ועד עובדים. יש בו את הרוח המהפכנית הזו.
I'm sticking with the union. I'm sticking with the union.
The union.
I'm sticking with the union.
בכל אופן, אחד מהחלומות שלו זה להיות שחקן קולנוע. ולכן מסן פרנסיסקו הוא גם עובר ללוס אנג'לס, מנסה את כוחו באולפנים, ודרך אגב הוא השתתף בכמה סרטים, אבל נכון, בתפקידים מאוד, נכון, מאוד, נכון. מאוד מאוד, אתה יודע...
טוב, אחרי שהוא אימפריסרי, הוא הופיע, צריך להגיד, כן. שאפוקליפס עכשיו, זה הוא לא קיבל בראשית.
באפוקליפס עכשיו הוא מופיע, כן. וגם בסרט על הדורס.
נכון.
Okay? וזהו, ואז, שמע, בתוך כל האווירה הזו, שבינינו היא אווירה מלהיבה ביותר, בייחוד את ביל גראם, שרגיל לאווירה השונה לגמרי של ניו יורק, ולכן הוא מתחבר, הוא מתחבר כי כולם אז מתחברים, כולם מתחברים ביחד, והוא מתחבר עם, עם, עם תיאטרון, כי הוא רצה תמיד להיות שחקן, והוא בעצם מתחיל אפילו להופיע עם קבוצת פנטומימה, קראו להם קבוצת פנטומימה, מים טרופ, אבל בעצם זו הייתה קבוצה מחתרתית, התחיל אז בעצם הגל של הקאנטר קלצ'ו.
איך אפשר להיות מחתרתי פנטומימה?
כי זה, לא, כי קודם כל הם לא רק עשו פנטומימה, הם קראו לעצמם ככה, אבל, שמע, הכל היה אז מהפכני, הכל היה אמור להיות חדש, לחדש, לעבור את הגבולות, וגם לזעזע את ה...
עמות הסיפים.
את עמות הסיפים ואת הבורגנות המקומית.
יפה.
שגם יש אותה בסן פרנסיסקו.
מה זה גם?
ושראתה את הילדים שלה פתאום, אתה יודע, מגדלים שיער ונפחים להיפים.
נכון, בוא נזכור שאחת הסיסמאות המרכזיות בהפגנות זה long hair is communism. יש לו שיער ארוך, הוא קומוניסט. ואנשים היו נושאים שלטים better be dead than red, עדיף שתהיה מת מאדום, אבל שזה לא נכרז גם בעברית. ועוד מעין אלה, ובואו לא נשכח שגם סן פרנסיסקו, עם כל הכבוד לסן פרנסיסקו, כל מדינת קליפורניה, אנחנו יודעים בדיוק לאיזה צד, היא תמיד ממליכה את, את מלאכיה, זאת אומרת, זה כמעט אי של חוסר שפיות, בתוך, כפי שאתה אומר, דקדנס בורגני, נהנתני, חופי, וקפיטל, קפיטל, קפיטל.
כן, כן, זה תקופה כזו של, של יצירתיות נפלאה, ובכל אופן הוא בעצם עוזר למיים טרופ, לקבוצת תיאטרון הזו, לקיים הופעות. ואחת ההופעות היא הופעות גם של צ'אריטי, זאת אומרת הופעות...
צדקה.
צדקה. אבל וואו, ביל רואה שההופעות צדקה, אלו מביאות הרבה מאוד אנשים. ובעצם הוא משכנע את המיים טרופ לעשות גם הופעות בתשלום. וגם ההופעות האלו מביאות הרבה מאוד אנשים.
מה אתה אומר?
כן, כי אז כולם באים להכל, כולם סקרנים.
לראות פנטומים החתרנית.
כן.
ברור, נגיד, זה תקופה של אקספרימנטים, זה אנשים שולים להם בפארקים, ואומרים כל מיני צ'אנטי, וסינקרטיזם דתי, ורעיון, והכל הקאונטר קלצ'ר מתבשל.
הרי קרישנה.
כן, הכל ביחד, מה שאתה רוצה, איך אמר ג'ק, לא ג'ק, איך קראו לו זה, כתב, I love...
גינסברג.
לא גינסברג, לא גינסברג, נו, איך קראו לו... כן, קרואק. הוא אומר, I love the sweetness of Jesus, I love the Buddha, I love the Bodhisattva, I love this, I love that.
אוקיי, peace and love, peace and love, זה הסיסמה, וזה מה ש... וכולם מחייכים, והרבה מאוד לוקחים גם אסיד בתקופה הזו, שזה המצאת ה-LSD בשנים האלו.
שהומצא גם כן על ידי גרמני בשוויץ ב-1939,
אבל פותח במעבדות של האוניברסיטה של סטנפורד.
נכון, פותח כאילו לכדי... לכדי
שימוש של טיפות או מה שנקרא.
עד כאן, אנחנו מלחמת קוריאה, למה אני אומר זה? כי גם מלחמת קוריאה, כל התקופה הזו של מלחמה הקרה, היא זאת שדחפה דחיפה גדולה מאוד את כל הניסויים האלה בסממנים פסיכואקטיביים מתוך של הממשל, CIA, מי לא התעסק בזה, כדי לנסות ולראות איך אנחנו יכולים להנדס אנשים או להוציא אמיתות מכל מיני מרגלים ולחשוף אותם.
ניסיוני LSD על חיילים.
כן, כן.
וזה דלף לאזרחות. מה שנקרא.
פתאום נרשמה שרשרת מתנדבים לניסויים של ה-CIA, זה ידוע. טוב.
בכל אופן, תשמע, ביל גראם רואה שהעניין הזה, יש פה ביזנס. ובאמת, הוא תשמע, הוא ביזנסמן. ודרך אגב, כל האומנים שיכירו אותו ויעברו בדלתות הפילמור, איסט, ווסט, ווינטרלנד, הם מרגישים שבעצם ביל גראם הוא בן אדם שאפשר לסמוך עליו. הוא כמו סלע יציב בתקופה לא יציבה, כאשר גם כל מי שמגיע לפילמור, גם הקהל וגם האומנים, בוא נגיד לא יציבים. וואו. מבחינה טוב, של,
אנחנו של ממש,
הפסיכואקטיבים שהם משתמשים בהם.
וואלה. אנחנו כמובן עשינו רק מהלך ראשוני, מחר אנחנו נמשיך בחלק השני, אני כבר מבטיח שיהיו עוד כמה חלקים, כי אנחנו רק הגענו ממש רק להגעתו של ביל גראם במערב, בסן פרנסיסקו, בקליפורניה, ועדיין רבה 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 הדרך ללך בה. רס, אתה יכול לעשות...
אנחנו מדברים על 1966 עכשיו.
אתה יכול לעשות עם הספר על ביל גראם ככה פתיחת עצבוע עם הבוהן, רק ש... לא, תעשה מההתחלה עד הסוף, בוא נשתף כמה עבהו.
אה.
דפדף איתו, דפדף, דפדף אותו.
560 עמודים.
וואו, וואו.
מלאים בחוויות ובסיפורים קטנים שאני לא קורא להם רכילויות בכלל, כי אין רכילות. יש פשוט רק חוויות שכל אחד שבעצם נמצא בבקסטייג' הוא מכיר את השחרור הזה של האומנים, לפני הופעה, אחרי הופעה, את המתח לפני. ביל גראם בעצם נמצא צמוד לכל הלהקות, הם קראו לו הרבה פעמים אבא.
כן.
והוא גם כמובן לא הסתיר את יהדותו.
אנקל בובו.
הוא לא הסתיר את יהדותו.
מסתובב עם שרשרת חי כזו על הצוואר.
נכון.
טוב, רס...
זה גם דרך אגב...
רגע, אבל אל תגיע עכשיו לסרט.
לא, רק עוד אחד דבר אחד...
יש לו הולך להגיע לסוף הערך.
רק דבר אחד, שאת הפילמו ווסט, הוא פותח בזכות בעל בית שהוא רב, שצריך קשה לשכנע אותו, להזכיר את המבנה לכאלה מטרות. אבל זה קורה, ובאמת הוא פותח את הפילמו ווסט, אולם... של 1,000 מקומות, אבל שבקרוב מאוד ידחסו לשם 2,500 איש בקלות, ועוד פעמיים בלילה. היו אז שתי הופעות. להקה מופיעה בשני סטים ללילה.
טוב, אנחנו נעצור כאן. תודה רבה לגיל רס. מחר אנחנו ממשיכים, חלק ב', ביל גראם. ואותה שעה, אותו רדיו, על הסקאלה. שים לב שמעט מאוד טיונים נכנסו, כי הכל מאוד ארוך ומאוד מאוד חשוב, ועושים כבוד לפייד.
איזה יופי,
רבה.
איך שהם ניגנו אז. לא המשיכו את האומטה, זה לא רק שיר, המשיכו את השיר עם הג'אם, עם כל להקה, המשיכה.
בסגירה של ווינטרלנד, הגרייטפול ניגנו 6 שעות כמעט.
שש שעות,
בסגירה של ווינטרלנד, רק הנאמבר שלהם. זאת אומרת, אתה בא, אתה אומר, לא, אני אלך לראות רק את הדד, זה כבר שלום למשפחה, אני עוזב. ז'פר. תודה רבה לסאונדמנית שלנו, אופיר ברוך. תודה רבה ללירו דוי ולאיתמר אוחנה. ברוכים כולכם, מאזינים יקרים. שים לב רס, כל התוכנית, לא היה אפילו אחד של הגרייטפול דד. אבל יהיה מחר. רגע, לא, זה, אני מוריד את זה רגע, כי אנחנו עושים את זה פול-אפ.
מי לא היה בפילמו? פרנק זאפה. וואו. כן, Mothers of Invention, כולם התחילו שם.
כמה בארכיונים יש הופעות שלהם. טוב, אנחנו נסגור עם ג'ימי הנדריקס והבנד אוף ג'יפסיס.
ביג אפ, ענק.
Hear my train are coming. זה ב-31 בדצמבר 1969 בפילמור.
בהופעה חיה.
פילמור איסט, איסט.
Yes, I hear my train are coming.
מאזינים לגלי צהל.
איך אומרים? בחינה פסיכומטרית או מבחן פסיכומטרי?
ממש בקרוב תגלו. אם הוכרתם כחיילים בודדים משוחררים או כחיילים משוחררים זכאי סיוע, דעו שאתם זכאים לקורס הכנה לבחינה הפסיכומטרית במכונים מובילים בעלות מיוחדת, וגם לשובר הנחה בסך 1,500 שקלים למימון הקורס. והכל מהאגף והקרן לחיילים משוחררים במשרד הביטחון. רוצים לדעת עוד? היכנסו לאתר האגף והקרן.
טיפ מהיר שכדאי להכיר. בחורף מכוונים את פתחי יציאת האוויר של המזגן כלפי מטה לפיזור יעיל יותר של האוויר החם. מתייעלים וחוסכים. איתכם בכל רגע, חברת החשמל.
אתם בדרך לעבודה, לחוג של הילדים או לסרט. יכול להיות שלנהג ברכב הסמוך מגיעה תודה גדולה. למה? כי הוא אחד מאלפי שומרי הדרך, נהגים ונהגות שמדווחים לרלב"ד בזמן אמת על עבירות תנועה ויוצרים שינוי חברתי בדרכים. הצטרפו ליוזמה האזרחית שהפכה למיזם לאומי. הורידו גם אתם את יישומון שומרי הדרך של הרשות הלאומית לבטיחות בדרכים, ויחד נלחם על החיים של כולנו.
אילנה דיין.
אני רוצה שתנסי לקחת אותי לעשר השניות הראשונות על הבמה, מאות אנשים באולם, מיליונים בבית, אצלך בפנים מה קורה?
ירון דקל ועמית סגל.
השר אריה דרעי, אנחנו מודים לך שאחרי השתיקה הארוכה התראיינת אצלנו, אני מקווים שאתה לא מתחרט.
שלום לכם.
חשבתי שתגיד לו מה פתאום.
בוודאי שלא.
למה לסיים את הרעיון בשקר?
יועז הנדל וניצן הורוויץ.
שלום, אני מקשיב לכם, אני שואל את עצמי, אני אצליח להגיד משהו מעניין כמו השיחה שלכם.
חמישי, משמונה בבוקר, גלי צהל.
מיד אחרי החדשות, אפי בן אברהם.